ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף מם וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מסוף מם א' עמוד ב', המילים האחרונות אחרי הנקודותיים. לפני שניכנס לגמרא, רק נזכיר שראינו מחלוקת רבי עקיבא ובן ננס לגבי כבשי עצרת ושני הלחם, מה מעכב את מה, ומה, ולהפך, מה לא מעכב. לפי רבי עקיבא, המנחה, הלחם מעכב את הכבשים, ואין הכבשים מעכבים את הלחם. בן ננס, ההפך. נמשיך כעת בגמרא. אמר רבי יוחנן, הכל מודים. דיינו רבי עקיבא ובן ננס. אנחנו ממשיכים לדף מם וו עמוד א', שאם הוזקקו זה לזה הלחם והכבשים, שמעכבים זה את זה. ואיזה הוא זיקה שלהם, מה גורם לכך שהוזקקו זה לזה? שחיטה. רש"י בשורה ראשונה, דף מ"ו עמוד א', שאם הוזקקו זה לזה, שהיו ביחד, ואחר כך אבד לחם או כבשים, שמעכבים זה לזה, והנותר לפנינו יצא לבית השריפה, נדחה בעיבוד חברו. ממשיך רש"י, ואיזו זיקה שלהן הקובעתן יחד, שחיטה. שאם היה לחם בשעת שחיטה ואחר כך אבד, או לחם או כבשים, אבד הכל. אז זה הנושא שלנו, וכך כתבנו בשוליים, מה גורם לזיקה בין שני הלחם והכבשים? אנחנו הכבשים, הכוונה לשני כבשי עצרת שהם שלמים. הערכנו בזה בשיעור הקודם. דיברנו על שחיטה, ואנחנו נמשיך לדבר על תנופה. תנופה זה הפעולה שמניפים את הכבשים עם הלחם בעודם הכבשים בחיים. דיינו זה לפני השחיטה כמובן. אמר אולה, אנחנו ממשיכים בגמרא שורה שנייה, אמר אולה, באו במערבה. אין לו שאלה בארץ ישראל, תנופה. שוב פעם, הפעולה הזאת אומר שהיו מניפים, זה תנועה ידני, שמזיזים את הידיים בזמן שהכבשים והלחם הם על ידם, על יד הכהנים. הפעולה הזאת נעשה מחיים, שהכבשים עוד בחיים, עושה זיקה או אינו עושה זיקה. יש לנו בגמרות המסומנות סוגריים, שם לשם דילוג, כך כתבנו בכוכבית בשוליים, סוגריים לשם דילוג, כדי לראות מיד התשובה של שאלת מרב, ומה התשובה? תיקו. כי אם אנחנו נדלג בקטע שיש לנו בסוגריים, תגיעו למילה תיקו. בתוך הסוגריים הגמרא מנסה לתת תשובה לשאלתם של המערבה מדיוק מדברי רבי יוחנן, אבל דוחה הדיוק. אז שאלו במערבה האם תנופה עושה זיקה או לא, אז הגמרא בתוך הסוגריים פשוט לי מדי רבי יוחנן, בואו נסיק מסקנה תשובה לשאלה ממה שאמר רבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן, שחיטה עושה זיקה, מכלל דתנופה אינו עושה זיקה. הגמרא אבל דוחה. דרבי יוחנן גופה כמבעי אלי, לאולה שהציג שאלת מערבה, השאלה מתייחסת לדבריו של רבי יוחנן עצמם. וההתלבטות היא ככה. מפשט פשיט עלי, ברבי יוחנן דשחיטה עושה זיקה או תנופה אינו עושה זיקה, או דילמה, שחיטה פשיט עלי. תנופה או תנופה מספק עלי. אולי נוצר זיקה באמת מוקדם מהשחיטה, כבר בשעת התנופה. תקו. וזה נשאר ללא מענה. אמר לי רב יהודה בר חנינה לרב הונא ברי רב ישוע, ואה כי כתיב קודש יהיו לשם לכהן. הפסוק הזה היה הנושא של סוף השיעור הקודם, סוף מ"א עמוד ב'. המחלוקת רבי עקיבא ובן ננס היה ביחס לפסוק הזה. אגב, יש לנו פה חץ שמחזיר אותנו למ"א עמוד ב', ושם בשליש האחרון של עמוד אפשר לראות המחלוקת רבי עקיבא ובן ננס סביב איך לדרוש, איך לדרוש את הפסוק הזה, או עם גזירה, מחלוקת בעניין גזירה שווה, או גופו של הפסוק כמו שלמדנו בשיעור הקודם. ואל תשכחו, המחלוקת בין רבי עקיבא ובין בן ננס היה מה מעכב את מה. זאת אומרת שבלי להיכנס לשיטות אפשר להסתדר עם אחד בלי השני, או הכבשים בלי הלחם, או הלחם בלי הכבשים. דיינו, הם לא הוזקקו זה לזה במילים של הסוגיה שלנו. והגמרא כאן שואלת, הפסוק הזה, קודש יהיו לשם לכהן, בתר תנופה כתיב. זה מופיע אחרי התנופה. הוא פליגי בין ננס ורבי עקיבא. כל אחד בדעה שלו על מה אינו מעכב. אז מכאן רואים שאין תנופה. כבר אנחנו בשלב אחרי התנופה, ועדיין הם חוקים האם מה מעכב ומה לא מעכב. אז מכאן רואים שאין תנופה עושה זיקה. ברגע שאתה אומר תנופה עושה זיקה, אי אפשר לסדר עם אחד בלי השני, כמו שאמרנו מוקדם יותר. אז מה מקום בכלל ההתלבטות להעלות שאלה כזאת, האם תנופה עושה זיקה או לא? ברור שלא. ממשיך הגמרא, ולתעמך בתר תנופה ולא בתר שחיטה. הפסוק הזה, קודש יהיו להשם לכהן, שכתוב בעניין הלחם והכבשים, הוא כתוב גם, הוא שייך לשלב מאוחר יותר, אפילו אחר שחיטה. והיה ברור לנו שבשחיטה אחד מעכב את השני. אלא מה יתלך למימה? אלא מה יתלך למימרה? מעיקר קאי, הפסוק קודש יהיו לשם לכהן מתייחס לשלב מוקדם, קודם שחיטה. ומאי קודש יהיו לשם לכהן? דבר שסופו לכהן. לא מדובר על משהו עכשיו, אלא משהו עתידי. החנמי, אותו הסבר ניתן לומר גם לעניין שאלת אולה במערבה ששאלו. הפסוק הזה לא רק שהוא לפני השחיטה, אלא גם יש להבין אותו לפני התנופה. ולא חוקים רבי עקיבא ובן ננס. זה כתוב לפני התנופה, ולכן חולקים רבי עקיבא ובן ננס, ויש מקום לשאלת מרבה בעניין התנופה. כשמגיעים לשלב התנופה, האם אפשר לומר שהוזקקו זה לזה או לא? הגמרא ממשיכה, ונפנה שוב פעם לשוליים תחת הכותרת נושא. הגמרא מקשה על הנאמר לעיל דשחיטה עושה זיקה. אנחנו גם נשתמש בסימונים, פס כפול ידגיש את הביטוי שיופיע בברייתא הארוכה, עד שלא שחטה, ומעוינים יהיו להבליט סדרה של פסולים שונים בלחמי תודה, קורבן תודה. שואלת הגמרא, ושחיטה עושה זיקה? זה ביחס או בהתייחסות למה שאמר בשורה שנייה מראש עמוד, אחרי שרבי יוחנן אמר שאם הוזקקו זה לזה, מעגבים זה, זה מה זה זיקה? אז שחיטה. ועכשיו אנחנו נקשר, האם באמת כך ששחיטה עושה את הזיקה הזאת, שאי אפשר כבר להמשיך עם אחד בלי השני? ורמין, אנחנו מביאים פה מקור, הזכרנו קורבן התודה. מה זה? זה קורבן שאדם מביא כבש עם 40 לחמים, וכתוב פה במקור, ותשימו לב, יש פה קושיה ארוכה. כתוב עד שלא שחטה, אם לפני שחיטת הכבש נפרס לחמה, נשבר לחם, יביא לחם אחר ושוחט. מי ששחטה נפרס לחמה, אם אחרי השחיטה נשבר הלחם, הדם יזרק, הבשר יאכל, וידי נדרו לא יצא, והלחם פסול. שלב אחר, או דוגמה נוספת, נזרק הדם, וטוב, בוא נוסיף פה ואחר כך נוסיף בהבנה, ואחר כך נפרס הלחם, תורם מן השלם על הפרוס. תורם, אלו הם 10% מהלחמים, 4 מתוך 40 לחמים שתורמים לכהן, שהכהן מקבל, שאר הלחמים נאכלים על ידי הבעלים. אנחנו נחזור בהמשך למשפט הזה, שראינו פה שלב שני, שאחרי השחיטה אם נפרס הלחם הדם יזרק. עכשיו הגמרא תגיד בהמשך, אנחנו פשוט מדלגים קדימה, שאם כמו שנאמר ליעל ששחיטה עושה זיקה, מאחר שהוזקקו זה לזה בשחיטה, אז הלחם נפסל, והלחם נפסל, והקורבן תודה גם כן ייפסל, כי הוזקקו זה לזה הלחם, אם הוא נפרס אז הוא נפסל, והוזקקו זה לזה אומר לנו שגם הכבש הוא לא שייך, הוא כבר נפסל, ו אז לא אמור להיות זריקת הדם, זה כבר עבוד, זה נפסל. אז למה פה רואים שאחרי השחיטה אם נפרס הלחם, נכון הלחם פסול, אבל לא רואים שהכבש נפסל, כי כתוב יזרק הדם, הדם יזרק. זו הקושיה. בואו נמשיך במקור. עד שלא שחטה יצא לחמה, הלחם יצא מירושלים, יצא ממחיצתו נקרא לזה, מכניסה ושוחט, לא קרה כלום, כי אנחנו בשלב מוקדם לפני השחיטה, אם הלחם יצא אפשר עדיין להחזיר אותו ושוחט את הקורבן, את הכבש. מי ששחטה יצא לחמה, הפסול יוצא, קרה אחרי השחיטה, הדם יזרק והבשר יירחה, וידי נדרו לא יצא ולחם פסול. נזרק הדם וכאן שוב פעם ואחר כך יצא, תורם ממה שבפנים על שבחוץ. עד שלא שחטה נטמע. רק לפני שנתקדם, רק נחזור על הדוגמה השנייה עוד פעם. עד שלא שחטה יצא, אנחנו מדגישים פה הפסול יוצא. זה עוד פסול, עוד סוג פסול, כמו שהתחלנו עם נפרס לחמה שלחם נשבר, שזה דבר שפוטנציאלי פוסל, ופה יצא הלחם מהמחיצות. אז אמרנו שאם זה קרה לפני השחיטה, אפשר להכניס, להחזיר את הלחם לתוך המחיצות ושוחט. מי ששחטה יצא לחמה, אדם יזרק והבשר יאכל, וידי נדרו לא יצא ולחם פסול. נזרק אדם ואחר כך יצא, תורם ממה שבפנים מה שבחוץ. דוגמה שלישית, עד שלא שחטה נטמע לחמה, מביא לחם אחר ושוחט. מי ששחטה נטמע לחמה, אדם יזרק והבשר יאכל, וידי נדרו יצא. כאן זה שונה ממה שראינו מקודם, כאן הבעלים יוצאים מדי נדרו, שהציץ מרצה על התמי. ולחם פסול. מבחינת היכולת של הבעלים לצאת ידי חובתם, תודות לכוח הציץ והכוח שלו לחפר על פסול תומה, אז הבעלים יוצאים מדי חובתם. הציץ לא מרצה על פסולים אחרים, כמו יוצא או שבירת הלחמים. נזרק אדם ומה? ואחר כך נטמע הלחם, תורם מן הטהור על הטמאים. יש לחמים שהם טהורים, אז מהם הוא יפריש ולתת לכהן. ואם סלקא דאיתך, שחיטה עושה זיקה, כיוון שהוזקקו זה לזה בשחיטה, איפסיל ללחם וטיפסה נמי תודה, הרי הוזקקו זה לזה. וכפי שאמרנו מקודם, וכאן אנחנו גם ננצל את הכוכביות שיש לנו אצל הגמרא, ואז שלא ייזרק אדם כלל, ולא ראינו כך, לא ראינו למעלה אצל הכוכבית למעלה כתוב אחרי השחיטה שנפרס לחמה אדם ייזרק. תהיינו, יש עניין להתייחס עדיין לכבס. הגמרא דוחה עונה לקושיה ואומרת שאני תודה, כל הקושיה בא מקורבן תודה, קורבן תודה שונה, דרחמנה קאויה שלמים, כתוב תודת שלמה בתורה. מה שלמים קריבים בלא לחם? אף תודה קריבה בלא לחם. רש"י כותב בשלוש שורות מסוף הפירוש של רש"י, רחמנא קריא שלמים, תודת שלמה, ואף על פי שהייתה תודה בשעת לחמה, חוזר להיות שלמים בלא לחם. אבל כבשה עצרת עם לחמה קרוי שלמים. תוספות בסוף העמוד, דרחמנה קריא שלמים, זה בקשר לקורבן תודה, אף אגב דכבשה עצרת נמי יקרו שלמים לא דמי, שהם הכבשה עצרת קודשי קודשים ולא יפינן מקודשים קלים, דהיינו הקורבן תודה. אינמי לא יפינן שמי ציבור, זה הכבשה עצרת, משלמי יחיד, היינו קורבן תודה. נחזור לגמרא. אמר רבי יומיה, בשוליים אצלנו בגמרות המסומנות כתבנו תחת הכותרת נושא שאלת רבי יומיה, אם תמצא לומר דאין תנופה עושה זיקה, ואכל התנופה עבד הלחם והביא לחם אחר. האם אותו לחם שהביא באי תנופה? הגמרא אמר רבי ירמיה, אם תמצא לומר תנופה עושה זיקה באותם כבשי עצרת ושני הלחם, עבד הלחם אחר התנופה, המגמר משיכה בעמוד ב', עבדו כבשים, עבדו כבשים, עבד הלחם. זה בהתאם למושג שהוזקקו זה לזה. ואם תמצא לומר תנופה אינה עושה זיקה, הביא לחם וכבשים ואונפו, עשו את התנופה, ולפי הגישה שאומרת תנופה אינה עושה זיקה, מה בהמשך? ויבד הלחם והביא לחם אחר, אותו הלחם טעון תנופה או אינו טעון תנופה? יש לנו כאן קטע בסוגריים, וכתבנו בשוליים, בעצה כוכבית, סוגריים לדילוג, להקל על הקריאה. אחריהם נמצא הסבר שני הצדדים של השאלה. בתוכם הגמרא מסבירה דלגבי שני נתונים אין מקום לשאלה. זה בא בסגנון לא תיבאי לך. אז אנחנו מעלים את השאלה לפי הגישה שתנופה אינה עושה זיקה, ועשו את התנופה כבשים עם הלחם ונאבד הלחם. האם הלחם החדש, מאחר שלא עשה זיקה, יש מקום עדיין להביא לחם תשלומים, נקרא לזה, האם צריכים לעשות תנופה על הלחם האלו? ואחרי הסוגריים רצף השאלה היא כך, א' או דילמה ב', כיוון, אני קורא מהגמרא אחרי הסוגריים, כיוון בלחם עיקר באי תנופה, או דילמה כיוון דמתירין דידי כבשים לנו, המתיר את הלחם לכהנים, הכבשים, ועשו כבר את התנופה על הכבשים האלו, לא צריך תנופה, אז אין צורך עוד פעם לעשות תנופה, תיקו, נשאר בלי תשובה. נחזור לקטע שבסוגריים. השאלה זה שאלת רבי ירמיה, שוב פעם, לפי הגישה שתנופה אינה עושה זיקה ונאבד הלחם, שאלנו בקשר ללחם החדש שהביאו. עכשיו הגמרא אומר בסוגריים, עבדו כבשים לא תיבאי לך. במקרה כזה שהכבשים נאבדו והביאו כבשים חדשים, אין פה מקום לשאול השאלה, בוודאי באי תנופה, כי תיבאי לך עבד הלחם. ואליבא דבן ננס לא תיבאי לך, ראינו בשיעור הקודם המחלוקת בין ננס ורבי עקיבא, לפי שיטת בן ננס אין מקום להתלבטות לשאלה, דאמר כבשים עיקר, וכי תיבא אלך אליבא דרבי עקיבא, דאמר לחם עיקר מי. אז לפי בן ננס לא היה מקום להעלות את השאלה אחרי שהוא בדעה שהכבשים העיקר. אבל לפי ולכן אם עבד הלחם לא יהיה צורך לפי בננס לעשות התנופה עוד פעם. השאלה מכוונת לפי שיטת רבי עקיבא, דאמר הלחם הוא העיקר מי, כיוון דלחם עיקר באי תנופה, או דילמה כיוון דמתירין דידי כבשים, מה שמתיר הלחם זה אלו הכבשים והם לא נאבדו, ועשו כבר התנופה איתם, לא צריך תנופה, תקו. כעת סימון חדש, וזה מביא אותנו שוב פעם לשוליים. רואים את המשולש, הוא יופיע בשורות הבאות בשני כיוונים, אז הוא מעקב עם השפיץ למעלה שאלות או קושיות, ההפך, השפיץ למטה תשובות. אביי שואל לגבי שני הלחם, למה דווקא שני הכבשים מקדשים הלחם ולא שבעת כבשים הפר והאילים? אנחנו הערכנו על פי הפסוקים, הערכנו בשיעור הקודם על דף מ-A, וכל אחד יכול לחזור לדף מ-A עמוד ב' בגמרות המסומנות ולסכה בשוליים למה אנחנו מתכוונים בעניין כל הבהמות שהזכרנו עכשיו. ויקרא פרק חב ג' פסוק י"ח בחג השבועות מוזכר, ונקרא ביחד את הפסוק שמובא שם, והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה ופר בן בקר ואילים שניים יהיו עולה לשם ומנחתם נזקיהם ישר ערך לכל לשם. ופסוק י"ט כתוב, עשיתם שעיר סיזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים. נחזור כעת לגמרא. אמר לי אביי לרבה, מה ישנה שני כבשים עם הקורבן השלמים שהזכרנו אותם בפסוק י"ט? תמקדשי לחם. המילה הבאה אנחנו שמנו בסוגריים, ויש לנו בכוכבית בשוליים כתבנו כך, סוגריים אלו והבאים אחריהם סימנו על פי תוספות דיבור מתחיל ומאי. דעדק אמר מעקבי, היינו רק אגב דנקת מקדשי, אבל עיקר השאלה היה בעניין מקדשי. אנחנו מדברים על המושג או על הפעולה של קידוש. שני הכבשים הם מקדשים את הלחם. רש"י פה כותב בשורה שנייה מראש העמוד, מה ישנה שני כבשים תשלמים דמקדשי לחם, כי דתניא לקמן בשמיתא, אין מקדשים הלחם אלא בשחיטה. אנחנו ראינו מה התוצאה, מה קורה בפועל כשמדברים על דבר המקדש, מה קורה. אז יש אפשרות לומר שהוא עולה מקדושת דמים לקדושת הגוף, דבר שיש בו קדושת הגוף אין לו פדיון. ראינו גם כן תוצאה של מקדשי ש אי אפשר לשנות אותם לקורבן אחר או למישהו אחר, זה נקבע פה בלי אפשר לשנות. לענייננו מקדשי לחם מקבל פירוש אחר, דהיינו בשלב הזה שאנחנו אומרים מקדשי, זה מתיר את הלחם באכילה. אפשר לראות את זה ברש"י במ"ז עמוד א', בראש העמוד רש"י כותב קידש את הלחם מותר באכילה, לא קידש הלחם, רש"י שם כותב ולא תפיס פדיונו בקדושת שתי הלחם אלא בקדושת שער תרומת הלשכה. ואנחנו רמזנו לזה מקודם שרמת הקדושה משתנה, הגדרת הקדושה משתנה עקב הדבר שמקדש אותו. אז אנחנו נחזור לגמרא ונשתמש רק במושג הזה שמקדש בהמשך הגמרא. אז רבי שואל, מה מיוחד או מה ישנה שני הכבשים שהם אלו שמקדשים את הלחם, ומה ישנה שבעה כבשים ופר ואילים שוב פעם שהוזכרו גם בחג השבועות, אבל הוזכרו בפסוק י"ח בויקרא כ"ג, שהקורבנות האלו דלא מקדשי לחם. השאלה הופנתה לרבה, אמר לי רבה עונה, הועיל והוזקקו זה לזה בתנופה. שני הלחם ושני הכבשים שהם השלמים שהוזכרו בפסוק י"ט הם ביחד בשעת התנופה. שורת הגמרא, והרי תודה דלא הוזקקו זה לזה בתנופה ומקדשה ומעקבה. קורבן תודה שהזכרנו מוקדם יותר, יש כבש ויש גם לחמים ואין תנופה זה עם זה, ובכל זאת השחיטה של הכבש מקדש את הלחם. פשוט לומר שאם אין תודה, אין כבש, אין לחם. אז חוזרת השאלה, מה מיוחד בשני הכבשים שהם מקדשים לחם ולא הקורבנות האחרות? אלא התשובה, כתודה. מה התודה? שלמים. אף הכנה משלמים. מה מתיר את הלחמים, את הארבעים הלחמים של הקורבן תודה? שחיטת הקורבן שהוא שלמים. גם פה אצל כבשי עצרת אנחנו מחפשים הכבשים שהם השלמים, זה אלו הם השניים, אלו שני כבשי עצרת, הם גם כן שלמים. זה מה שאין כן שבעת הכבשים שהם עולות. שורת דוגמה, בכל זאת מדמי, איך אתה משווה כבשי עצרת לקורבן תודה? אתה מצל תודה לקה זבחים אחיני בדי, אין עוד קורבן, יש רק הכבש, אז בוודאי הוא זה שמקדש את הלחמים. אחר בשבועות דאיקה זבחים אחיני בדי לקדשו הני והני בקורבנות של שבועות. בנוסף לשלמים יש עוד שלל של קורבנות, למה לא אומרים שגם האחרים יכולים להיות המקדש של הלחמים, שני הלחם של השבועות? אלא כאיל, כאיל נזיר. הנזיר מביא בין היתר קורבנות, ואיל שהוא שלמים, ואצל נזיר הוא גם מביא לחמים. יש 20 לחמים שהנזיר מביא. אז אנחנו לומדים התקדים לענייננו בכבשי עצרת יהיה מאיל נזיר. מה איל נזיר? אף אגב דאיקה זבחים אחניני, יש קורבן חטאת וקורבן עולה בנוסף לשלמים שהנזיר מביא. שלמים הוא דמקדשי, מידי אחינה לא, הכנה מבצרת לא שנה. זה אותו דבר, למרות שיש קורבנות אחרים, השלמים הוא זה שיש בו הקודש לקידוש הלחם. והטעם מנהלן, אצל נזיר מנהלן שרק השלמים הם המקדשים, תתניה, ואת העיל יעשה זבח שלמים לשם על סל המצות. קורבן, הפסוק כמובן שמובא בפרשת נשא אצל הנזיר, מלמד שהסל בא חובה לעיל, או שחיטת עיל מקדשן. לפיכך שחטו את העיל שלו לשמור, לא קידשו הלחם. אם זה לא היה ברור, הסל שהוזכר פה זה סל המצות, גיינו הלחמים. לפני שנתקדם, שוב פעם בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו להסביר הדקטני בברייתא שני הלחם הבאות בפני עצמן יונפו, לעשות תנופה ותעובר צורתם ויצאו לבית השריפה. האם שני הלחם האלו באים לאכילה או לשריפה? במבנה יש לנו שימוש בצורת מעוין, דעות להסביר הנעל. אנחנו נשתמש בפס כפול להדגיש ביטויים לאכילה עטיין או לשריפה עטיין. אנחנו נראה עוד צורה שנתייחס אליו בעזרת השם בהמשך. נחזור לגמרא. אנחנו ממשיכים בגמרא בשורה שנייה בשורות הרחבות, בסוף השורה תנו רבנן שתי הלחם הבאות בפני עצמן. רש"י, קצת למעלה מפה ברש"י, הבאות בפני עצמן, אליבא דרבי עקיבא דאמר כבשים אין מעכבים את הלחם. אז יש מצב שמביאים את הלחם לבד. אז אנחנו ממשיכים בגמרא, אותם שני הלחם שהם באים בפני עצמם, כמובן בדיעבד, זה לא מה שרצוי, אבל אם כך, אם לא, אם אין להם כבשים ויש הביאו רק לחמים, יונפו ותעובר צורתן. הביטוי הזה מופיע בהרבה מקומות, דיינו לא פוסלים וסופים אותם מיד, אלא אנחנו ניתן להם להיפסה בלינה. זה הכוונה תעובר צורתן, ויצאו לבית השריפה. רק נוסיף שכשאנחנו אומרים שיפסה בלינה, המחשבה כעת זה שהם ישעו כל הלילה עד הבוקר, ואז ייפסלו בכך שלנו כל הלילה. מה נפשך? שואלת הגמרא, מה נפשך? אי לאכילה עטיין, אם שני הלחם שבאו בפני עצמם הם באו לשם אכילה, דהיינו הם לא צריכים מתיר, לא צריכים משהו להתיר אותם, לכלינו שיוכלו אותם. אי לשריפה עטיין, אם המטרה שלהם זה נכון, תביא אותם אבל תשרוף אותם. וסבינו לאתר, למה לא עיבור צורה? רש"י אומר לשריפה עטיין, לשריפה לאתר הועיל, וזו אי עיקר מצוותן? אמר רבא, לעולם לאכילה עטיין. השתי הלחם האלו שבאו בפני עצמם, מעיקר הדין הם באו לשם אכילה. אז למה לא אוכלים אותם? גזירה שמה יזדמנו להן כבשים לשנה הבאה ויאמרו, אנשים יגידו אשתקד, לא אכלנו לחם לא כבשים, עכשיו למה ילכו? כמו ששנה שעברה אכלנו את הלחם בלי הכבשים, בלי להקריב את הכבשים, גם עכשיו. והנה לא יעדיף, אבל אנשים לא ישימו לב, אשתקד לא אבו כבשים, אינו שער ינפשיו. שנה שעברה שלא היו הכבשים, הלחם הם מתירים את עצמם. אשתא דאיכא כבשים, כבשים ודשאו להו. אבל בשנה שיש כבשים, הכבשים צריכים את שחיקת הכבשים כדי להתיר את הלחם. עכשיו צריכים להוסיף דבר עיקרי, וכך מאחר שטעם השריפה הוא משום גזירה, למה לא אוכלים אותם? בגלל הגזירה מה יהיה בשנה הבאה אם יהיו כבשים. אז מאחר שהטעם לשריפה הוא משום גזירה, לכן אנחנו צריכים עיבור צורה. מה שאמרנו מקודם, לא לשרוף אותם מיד, כי מעיקר הדין הלחמים האלו קשרים לאכילה. אתה לא יכול לאבד בידיים דבר שהוא קשר לאכילה, קורבן שקשר לאכילה. אז משאירים אותם עד שיפסלו בלינה ושורפים אותם. ויאמר רבא מינא אמינא לה, ששני הלחם שבאים בפני עצמם הם באמת מיועדים לאכילה מעיקר הדין. תתנן, תשימו לב, יש פה תשובה ארוכה. Titnan. Amar Rabbi Yehuda. Heid ben Buchi, Biyavne ben Buchi, Shem Chacham, Heid be Yavne, Kol Kohen Sheshokei, Shenoten Machsit HaShekel. Machsit HaShekel en Tchuma Shinati, Shemea Osef של מחסית השקל קונים קורבנות ציבור. ובן בוכי העיד שכל כהן ששוקש שהוא גם נותן מחסית השקל אינו חוטא. היה אב אמינה שיש איזו חטא פה, אז רשי כותב אינו חוטא, ואף אגב דכתיב כל העובר על הפקודים בקשר לנתינת מחצית השקל, וכהנים לא נפקדו, הם אינם מתגייסים לצבא, הם לא היו חלק בספירת אוכלוסין עם שאר כלל ישראל, זה הכוונה, וכהנים לא נפקדו, אינו חוטא. כדי פרוישנה בפרק שלישי, דמייטו, הם בכל זאת מביאים את מחצית השקל שלהם, ומסרילו לציבור, והם מוסרים אותם לציבור. נגיד הבעיה הפוטנציאלי בנתינת מחצית השקל על ידי הקונים, יובא בעוד, בשורות הבאות, פה במקור הזה. בינתיים בן בוכי מעיד שכהן, למרות שהוא לא מצווה, אם הוא בכל זאת נותן מחצית השקל אינו חוטא. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, לא כי אלא כל כהן שאינו שוקל חוטא, הוא חייב לתת מחצית השקל, אלא שהכהנים דורשים מכלל זה לעצמם. מה שאתה מעיד שבעיקר הדין הכהן לא צריך לתת מחצית השקל, זה נובע מגישה לדרשת פסוק שהם דרשו לעצמן. מה גרם להם לחשוב שהם לא חייבים? כתוב, וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל, לא תאכיל. הועיל ועומר, קורבן העומר שמגריבים בתת זי ניסן, ושתי הלחם, זה הנושא שלנו, ולחם הפנים שלנו אין. אם אנחנו נתרום מחצית השקל, הקורבנות האלו שהזכרנו, העומר, שתי הלחם, לחם הפנים, הם נקנו ממחצית השקל. אם הכהן הוא תורם, יוצא ש יש לכהנים חלק במנחות הקורבנות האלו, איך נאכלים, מאחר שכתוב בפסוק כל מנחת כהן קלין תהיה קליל באש. אז לכן עלה בדעתם שאין להם לתרום מעיקר הדין מחצית השקל, כי אחרת שוב פעם זה יוצר מצב שלכהנים יש חלק ב קורבנות אלו שהם בגדר מנחות, העומר, שתי הלחם, לחם הפנים, אז איך הם נאכלים? הני שתי הלחם איכי דמי. מה שמוזכר כעת, על מה מדובר? היא למה בבאות עם הזבח אתו תודה ולחמה קורבן תודה ולחם, מי לא מנדבי כהנים ואחלי לאומה? כהן לא מנדב להביא קורבן תודה עם 40 לחמים והם לא נאכלים? ודאי שכן, אלא לאו בבאות בפני עצמן. השתי הלחם שמוזכר פה, מדובר בשתי הלחם שבאו בפני עצמם. וקטני היכן נאכלים? זה מה שעבר בראש הכהנים. Alma, ma roim mikoze la'achila atyan she shnei lechem shebaim b'fnei atzmam b'emet baim l'shem achila. Kaet simun chadash tzurat ha'argash v'katavnu b'shulaim kushyot abaye al tshuvat rabba v'al shtei תשובות של רב יוסף, הוא יופיע בהמשך. הגמרא, אמר לאביי, לעולם בבאות עם הזבח, אותם שני הלחם שניסינו להוכיח שאם הם באים בפני עצמם, הם באים לשם אכילה, על זה לא דובר באותו מקור, אלא שתי הלחם שהוזכרו פה במקור של בן בוכרי הם שתי הלחם שבאו עם הזבח. הוא דקקה שלך מתודה ולחמה, אז שאלנו איך ייתכן שהם יחשבו ששתי הלחם ילכו לשריפה, הרי בקורבן תודה לא אומרים כך, ו כהן מביא קורבן תודה עם 40 לחמים, למרות שזה כהן שמביא אותם, הם לא נאכלים? ודאי שנאכלים. הגמרא אומרת, אביי ממשיך לומר, לחמי תודה לא יקרו מנחה, אז הם בכלל לא, הקורבן, הלחמים האלו לא נכללים בפסוק וכל מנחת כהן כליל תהיה, כי הם לא נקראים מנחה. שתי הלחם איקו מנחה, שנאמר בקריבכם מנחה חדשה לשם. ואז חוזר הנקודה שזה כן נחשב מנחת כהן. לכן מבחינת מבנה הגמרא, לאור קושיות או הערת התקפת אביי, השאלה שלנו בעניין שתי הלחם הבאות בפני עצמן זה בעיה דלא אפשיטה. רב יוסף אמר לעולם לשריפה עתיין, שוב פעם, שתי הלחם הבאות בפני עצמן מטרתם זה לשרוף אותם, והיינו תאמה דלא סרפינן, אז למה לא סופים אותם מיד, אלא אמרנו, ראינו בברייתא תאובה או צורתן, לפי שאין שורפים קודשים ביום טוב. עכשיו זה שבועות. צורת כתר שאתם רואים עכשיו עם המספרים הרומאים אחד ושתיים, שתי תשובות של רב יוסף. אמלי, נמשיך בגמרא, אמלי אביי, שוב פעם אביי מופיע כמתקיף, הוא אומר מי דמי הטעם בעניין שריפת קודשים ביום טוב לאו מצוותן בכך. קודשים שנפסלו, קרה מה שקרה, זה לא הביאו את הקודשים האלו שעליהם אנחנו אומרים אין שורפים קודשים ביום טוב, כי זה לא היה המצווה שלהם, קרה, זה תקלה, ולכן הם מיועדים לשריפה, אז אומרים אין שורפים קודשים ביום טוב. אך שתי הלחם שבאות בפני עצמן מצוותן בכך, אם רב יוסף צודק, אז באים לשם שריפה, לשרפינו אפשר לשרוף אותם באמת ביום טוב, אין צורך לעיבור צורה מדדווה הפר וסייר של יום הכיפורים. אלו הם קורבנות ששורפים אותם בעיצומו של יום, כי כך מצוותן. אלא אמר רב יוסף, אז שוב פעם, רב יוסף אמר ששתי הלחם הבאים בפני עצמם הם באים לשם שריפה, אז למה לא שורפים אותם מיד? למה תאובה או צורתן? גזירה שמה יזדמנו להם כבשים לאחר מכאן. זאת אומרת, אם יספו שני הלחם מיד, מה יהיה אם ימצאו כבשים? חבל, שרפו את הלחם בזמן יכלו להניף אותם, את הלחמים האלוהים הכבשים, ויוכלו את הלחמים. אז אומרים לאט לאט, לא לשרוף מיד, בוא נמתין עד סוף היום, ואולי יזדמן להם כבשים, ולא יש שום צורך לשרוף אותם. ברשי, לקראת סוף שורות הקצרות, שמה יזדמנו להם כבשים לאחר מכאן, לאחר שריפת הלחם, ילקח משאינן לראו, שאם יבואו הכבשים, יונפו עמהם ואוכלו. נמשיך בגמרא, אמר לי אביי, תנח זה שאנחנו משאים אותם, תנח כל זמן עקבתן, שמשאים את הלחמים האלו, כל זמן עקבתן, מה זאת אומרת? עד תמיד שבין הארבעים, כך רשי מפרש, לבטר זמן עקבתן לסופינו. למה יש צורך, כפי שהסברנו באב אמינא, שתובר צועתן, כוונה להשאיר אותם כל הלילה? אין צורך עם כל החשש אולי יזדמן כבשים. כל זה, יש לזה נפקא מינה מעשית, עד סוף היום נגיד. עד סוף זמן הקבת תמיד שבין ארבעים. תמיד שבין ארבעים, אלו הם הקורבנות האחרונים שמביאים. אז הציפייה שאם ימצאו כבשים עד לפני הקבת תמיד שבין ארבעים, מה טוב. אבל זה לא מסביר למה תעובר צורתן שראינו מקודם שזה עד סוף הלילה. הגמרא עונה, מהי תעובר צורתן נמי דקטני? מה הכוונה שתעובר צורתן שראינו במקור לעיל? כל זמן עקבתן. תהיינו עד זמן שקיים אפשרות להביא את השתי הלחם עם כבשים, אם ימצאו, אז זה הזמן שמשים אותם. ותובר צרתן אומר לנו שתמתין עד נגיד תחילת הלילה, לא עד סוף הלילה. רבא אמר, לאכילה עתיין. עוד דעה, דומה לדעתו של רבא ליעל, ששתי הלחם הבאים בפני עצמם, הם באים לשם אכילה. ולמה לא אוכלים אותם? למה כתוב תובר צורתן ולביאצו לבית השריפה? וגזרה משום דרבא, ולאו מטעמי. הטעם שלא אוכלים אותם, גזירה משום דרבה, שיש לחשוש ששנה הבאה יהיו שתי הלחם עם הכבשים, ואז ייתו לומר שכמו שנה שעברה אכלנו את השתי הלחם בלי הכבשים, גם השנה בואו נאכל אותם גם בלי שחיטת הכבשים. וזה טעות, כי שנה שעברה לא היו כבשים, כמו שלמדנו ליד. זה הכוונה, הגזרה, למה לא אוכלים אותם? משום דבר, אבל יש חשש לשנה הבאה. ולאו מטעמי. רבא הוכיח ששתי הלחם הבאים בפני עצם, הם באים לשם אכילה, הוא הוכיח את זה מבן בוכי. אבל רבא לא הולך בכיוון הזה, ואמר רבא, מנה אמינה לה ששתי הלחם הבאים בפני עצמם לאכילה, עתיין, תכתיב פסוק בעניין שתי הלחם, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה ביקויים לשם. מה הביקויים בפני עצמם? מצוות הבאת הביקויים מהפירות שמביאים מחג השבועות לבית המקדש, הפירות משיבת המינים שהתברכה ארץ ישראל ונותנים להם אותם לכהן, אף שתי הלחם בפני עצמן ומינה. נמשיך את ההשוואה, מה הביקורים לאכילה, אף שתי הלחם נמי לאכילה, אותם שתי הלחם שהם דומים לביקורים שהם באים בפני עצמם הם לשם אכילה. עד כאן שיעורנו להיום.